אותן שיחות לא מתנהלות בצורה מקצועית, לא מתנהלות בצורה של הערכת המצב. מה שנקרא, עזוב את הספר, הם אפילו לא מנסים להיזכר מה כתוב בספר. כל אחד אומר את דעתו, הרמטכ"ל מסכם את סיכומו, מתקבלות החלטות, אין אפילו עדכון רוחבי של כלל המערכת המבצעית והמקצועית בצבא.
שלום לצופים ולמאזינים שלנו, אנחנו בפודקאסט ה-26 של הפרופסור והווינר, איתי נמצא תת-אלוף במילואים ארז וינר, והיום אנחנו, בגלל שיש המון רעשים ושמענו את רונן בר, אומר שהוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, כל מיני פטנטים. אז היום נדבר על האמת, וארז אומר נוסיף סוגריים, שלנו על השביעי לאוקטובר. כי זה נושא, באמת זה פצע, שאנחנו לא מצליחים לרדת לעומק הדברים, מה קרה שם? ומה קרה לצהל בזמן הזה? ואיזה תובנות אנחנו יכולים להסיק מהדבר הזה להבא, כדי שהדברים האלה לא יקרו? אז אנחנו ננסה לדבר היום, יכול להיות שנגמור את זה פודקאסט אחד, אולי ארז, אני לא יודע, יכול להיות שזה גם ידרוש מאיתנו המשך, אבל נדבר איך אנחנו, מה אנחנו מבינים ממה שקרה, בשביל החודש, כי יש המון שביעי, שישי וכל מה שקרה קצת לפני, יש המון רעשי רקע והמון קצף על פני המים, וננסה לומר את האמת שלנו, איך אנחנו תופסים את הדברים. אז זהו, זה אחרי הפתיח הזה, אז אולי ארז, נעבור אליך, בוא נאמר רק גילוי נאות לצופים, שאתה היית בפיקוד הדרום החל ממבצע, קצת לפני מבצע צוק איתן, נכון? בצוות התכנון, ובשביעי לחודש מצאת את עצמך נוסע בשבת לפיקוד עם שחר, ממש בבוקר, מוקדם בבוקר, כשהקפיצו אותך לפיקוד. אז זה הגילוי נאות, וקדימה ארז, אז בוא תתחיל עם, בוא נאמר, תיתן איזה תמונת מצב ראשונית, ומשם אנחנו נלך בפינג פונג הרגיל שלנו. קדימה ארז.
קודם כל, כמו פודקאסט רציני, שהפכנו להיות, צריך לומר שהיו פניות של
פניות של הקהל, כן, פניות של קהל,
שביקשו שנעשות.
קהל יודע דבר, כאילו זה לא פניות של שהלכתי לסופר ומישהו אמר לי בוא נה תעשה, אלא קהל יודע דבר וביקש, אמר בוא נה תעשו זה, יש לכם תובנות, יש לכם זה, חשוב מאוד שנתן את הזווית שלנו לעניין. כן. אז אנחנו נעתרנו לעניין והנה אנחנו פה.
אז נגיד ככה, קודם כל, במשפט פתיח, נגיד בצורה ברורה, לא הייתה בגידה. אני יודע שיש אנשים, בעיקר במחוזות שלנו, של הימין, שמשתעשים עם הסוגיה הזאת, אבל אני חושב שאני יכול לומר באחריות, לא הייתה בגידה.
בוא נגדיר, ארז, אם אנחנו נוגעים בעניין הבא, כדור אדמה, לא הייתה, בוא נגדיר את העניין, מה זה בגידה? שיהיה לנו שפה משותפת. כשאנחנו עוברים בגידה, אנחנו מתכוונים שהיו גורמים במדינת ישראל ששיתפו פעולה לביצוע התקפה של חמאס על ישראל ושיתפו פעולה לעניין הזה. זאת הכוונה בגידה. לפעמים השיח הזה הוא הולך וזורקים את המילים האלה לכל מיני מקומות, בוא נזהר עם העניין הזה. אז עכשיו בעניין הזה תגיד מה שאתה רוצה להגיד.
מקבל את הדיוק. כמו שאמרת, אני בסביבות 6:20, פחות או יותר, מקבל טלפון, שבת בבוקר, חג, מהרגל של שנים, הטלפון ליד המיטה, והוא לא כבוי, ואני עונה. ועל הקו, ידיד טוב של שנינו, קצין ששירת בענף האופרטיבי בפיקוד הדרום, והוא אומר לי, תראה, יש אירועים חריגים, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה, אבל אני בדרך לפיקוד, ואם אתה רוצה, תצטרף גם אתה, פחות או יותר. לא, אל תפוס אותי בניסוח. ומחר שהתיק מניסיון שוב של שנים ארוכות מוכן מתחת למיטה, אז התיק נשלף, אני עולה על מדים, מוצא את עצמי כמה דקות מאוחר יותר כבר ברכב, וכבר בנסיעה דרומה, צבע אדום פחות או יותר לכל אורך הדרך, נפילות מימין ומשמאל שכבר כל הארץ תחת אש פחות או יותר, או חלק נכבד. ואני מגיע לפיקוד ברבע לשמונה בבוקר, כבר יש בפיקוד לא מעט אנשים, אבל שוב, חלק מהסדירים, חלק קטן מאוד מהמילואים ניקים אם בכלל, אולי עוד אחד, שניים, ורצים ישר לחמל כדי לנסות ולהבין מה קורה. והדבר שמובן הוא שאנחנו לא מבינים מה קורה. זה צריך לומר שמה שאפיין את השעות הראשונות של יום הלחימה, היה בוקה ומבולקה אחת גדולה. עכשיו זה איך נכנסנו לאירוע, בוא נחזור צעד אחורה לתהליך של הלילה, של מה שהגיע, מה שהביא אותנו בסוף לבוקר השבעה באוקטובר. למעשה יש שיח שמתנהל תקופה לא מבוטלת, יש סימנים שבחמאס מדברים על אפשרויות להסלמה אם תביעותיהם לא יענו, בעיקר אם לא תוסדר הסוגיה הומניטרית. מצד של ישראל יש שיח ויש דרישות להמשיך ולשפר תנאים, הוצאת פועלים, הרחבת אזורי דייג ועוד חיינה וחיינה. צריך לומר בתמיכה מוחלטת של מערכות הביטחון, ובחלק מהזמן, לפחות בממשלה, מה שקראו ממשלת השינוי, גם תהליכים שאושרו, פועלים שיצאו וכדומה. ועל הדרך יש שיח שמעורבים בו גם הקטרים, אותם בעלי ממון, עם אופציות לקדם החזרה של הדר גולדין, שאול אורון, והשבועים האחרים שהיו אז בעזה, לפני המלחמה. וכל העסק הזה הוא על האש. ובחודשים שלפני אנחנו רואים גלים של הפגנות לאורך הגדר, ירי ספורדי, הרבה פעמים שהחמאס מאשים בו או ברקים או מאשים בו ארגונים סוררים, אבל העסק מתנהל.
מאלה שהחמאס מאשים ברקים, אבל גם אנחנו מאשים את הברקים.
אנחנו מאמצים את טענותיו, ובשורה התחתונה יש הבנה שהעסק בעזה מתחמם, אבל יש גם הבנה כללית של צה"ל ומערכות הביטחון, היא שהנהגת החמאס שואפת להסדרה שתשפר את מצבה הכלכלי של האוכלוסייה. זו הייתה הבנה כללית. על הרקע הזה מתחילות אותן שיחות ואותם סימנים מעידים שמעלים חשש וחשד. זה מתחיל עוד בשישי אחר הצהריים, ולא נחזור פה על כל מה שכבר שודר ופורסם, על סימים שנדלקים ועל מידעים כאלה ואחרים שעוברים, אבל על הרקע הזה מתקיימות מספר הערכות מצב. אף אחד לא סבור שמדובר פה במשבר שמגיע לסף מלחמה, והראיה שהמערכת בנועל חג, את הצבא בהדממה, גם הכוננויות בגזרות השונות הם ממש מספרים והיקפים שאני לא הכרתי מתקופות קודמות בצבא, של כוננויות בבט"ש, ממש חצי מהאנשים בבית, מפקדים בבית וכן הלאה וכן הלאה. ואפילו אותן שיחות שמנסים לקרוא להם הערכות מצב, אבל בוא נגיד ביושר, זה לא באמת הערכות מצב, אפילו אותן שיחות שהתרחשו לאורך הלילה, לפחות בצבא, לא גורמות לאף אחד לקום, להניע ולחזור לבסיס. למעשה הגורם היחיד שאני מכיר שקם וחזר באיזשהו שלב בלילה לבסיס, זה קצין האגם של פיקוד הדרום, אפרים אבני, שמנסה מרגע שהוא שותף לאותן שיחות, כי בהתחלה הוא גם לא שותף לאותן שיחות, צריך לומר.
הוא ממודר מהן.
כן, הכל מנוהל בנוהל.
ממודר מהסידור הקבוע של אמן, שמשתמשים בסיווג הביטחוני, בחלק מהמקרים כגרדום לחפור בו, כדי לא לשתף מידע עם אחרים וכדי לעשות מניפולציה למידע. רק זה מאמר מוסגר, אמרתי לצופים שלנו.
לגמרי.
יבינו שהמידור זה לא תמיד מידור לשם שמיים.
בוא נגיד שהמידור, כמו שאמרת, וצריך להבין שמדובר פה בקצין האגם של כל פיקוד הדרום. לא באיזה חייל זוטר בשטח, והוא בסופו של דבר מעודכן על מה קרה באותו, מה קרה או מה הסימנים המעידים שמתחילים לעלות, הוא מעודכן מהמקביל שלו בשירות הביטחון הכללי, ולא מקצין המודיעין של הפיקוד, או אפילו לא מפקד הפיקוד. ככה הוא נכנס לשיחות האלה בעצם באיזשהו מסלול צדדי. ויש פה רצף של שיחות, כאשר הרמטכ"ל נשאר בביתו, ראש אמ"ן, כבר דיברו על זה רבות, נשאר בכלל בבית המלון באלעד, ובאיזשהו שלב גם לא...
עם טלפון סגור, כן.
ובאיזשהו שלב גם לא מתחבר לאותן שיחות. מפקד האוגדה אומנם נמצא באוגדה, אבל גם שם חלק גדול משכבת המפקדים באוגדה ובחטיבות נמצאת בבית בנועל חג, ולא מחזירים אף אחד מהבית. והעסק מתנהל בסוג של... בואו נבחן את המודיעין שעולה כדי לראות שאין פה איזה הפתעה, אבל צריך לומר ביושר שהמסקנה המועדפת, על פי התזה שאותה מקדם רונן בר ואותה מאמץ ארצי, ועליה לא חולקים אף אחד מגורמי המודיעין האחרים, היא שמדובר פה בהיערכות של החמאס אל מול הסלמה או אל מול תקיפה ישראלית, ולכן ההמלצה שלו שמתקבלת היא למנוע מיסקלקולציה. אז מתוך הרצון למנוע מיסקלקולציה, ומתוך הרצון למנוע ממה שהם חששו ששריפת מקורות מודיעינים, אם נעשה צעדים כאלה ואחרים, מתוך שתי החששות הללו, מתקבלות שורה של החלטות, להרחיק את החיילים מקו הגדר, כי מבינים שאולי יהיה משהו בבוקר, אבל משארים שהמשהו הזה, בסבירות גבוהה...
לא, לא, המשהו הזה לא ידרוש חיילים על הגדר.
להפך, החיילים על הגדר הם סוג של מטרה.
אני רוצה להיכנס, בואו נעשה רגע איזה התנחתך מה, ולומר כמה דברים לעניין הזה. קודם כל, אתה אמרת לגבי הערכת מצב. אז אני לא רוצה להקדים תובנות שלי, אבל לומר לך דבר אחד פשוט. על כל פנים, אתה, כולנו חיילים, חושבים שאנחנו מקצועיים? ויש תמיד, אם אתה יודע, בקבוצות תכנון, ויש ספר עבודת האגם, ויש ספר עבודת המפקדה. ואני הייתי רמת של ראש מטה גולני, ושם עשיתי המון כאלה, וראש מטה אוגדה בצפון, וצוות התכנון של פיקוד צפון. ואני הקפדתי, ממש, כי היו אומרים, בוא נעשי, בוא נעשי, אתה עזוי. הייתי לוקח את הספר, ואומר, אני רוצה ללכת לפי הספר. מי מדבר, על מה מדבר. יש שם רשימה, איך מנהלים הערכת מצב. עכשיו, זה לא שאנחנו לא יודעים, אנחנו ישנים והתעוררנו עכשיו, אנחנו חיים את הדבר הזה כבר עשרות שנים. והייתי הולך עם הספר. וכשמישהו היה מתחיל לדבר, לא, לא, הייתי אומר, רגע, תלך לספר, תגיד מה שאתה צריך להתייחס לנקודה הזאת. משהו איבדנו בדרך, וכשאתה אומר, יושבים אנשים ומדברים, קוראים לזה עכשיו חתמצים, אני יודע, יש להם כל מיני שמות, חיתוכי מצב. והם פשוט מנהלים שיח, תרצה אולי שיח סלון כזה, שיח, מדברים, ואין לו, למה יש פורמט צבאי? הוא בשביל הקצין הבינוני כמוני, שאני לא עוזר, אתה יודע, תלך בשבילים שסללו לך הגדולים, ולא עכשיו איזה גאון שיושב ואומר, רגע, לא, ואתה תגידו לי, אני כבר יודע מה לעשות. פה, בעניין הזה, זה ממש, באמת, שאתה אומר, אוקיי, אז זה מין איזה נקודה שפשוט כשאני שומע אותה, שדמרו, לא היה ערכת מצב, כן, ערכת מצב, אני משתגע, אני אומר, בוא תגיד לי, אנחנו יודעים איך נראית ערכת מצב, יש לה סדר דברים, מתייחסים לנקודות מסוימים, ואז יש החלטות, אי אפשר לסדר את זה ככה על הדרך, וזה נקודה שהיא נקודה של אובדן מקצועיות, אז אני אומר, לא נקדים את המאוחר ונגיד מסקנות, אבל אתה רואה איך הדברים מתנהלים, בצורה, סלח לי ארז, שכונה, פשוט שכונה, זה מדבר עם זה, זה מדבר עם זה, אומר לו, מה אתה אומר, מה המצב אחי, מה המצב זה, מה קורה, מה זה, ככה לא מנהלים שום אירוע. עכשיו, זה פעם אחת שאני מסתכל על הסיטואציה הזאת, ואני אומר, בוא נה, תקשיב, מה קורה פה? עכשיו, לגבי התוכן של העניינים, בוא, דיברתי על המתודולוגיה, אבל לגבי התוכן של העניינים, תראה, אני, אתה יודע, בגילוי נאות, לא, אני התבקשתי על ידי, מי שהתבקשתי לקרוא את התחקיר, שעשה 8200. ולומר מה אני חושב עליו. אני מדבר איתך לפני שנה, עוד שהיינו בתוך המילואים. וקראתי. ואני רואה את הדברים. בוא נאמר ככה. קשה להאשים את המודיעין בהיעדר מודיעין. יש בעיות, היו בעיות איסוף, היו בעיות, מיליון בעיות. בשבק לא היו מקורות אנושיים, מיליון בעיות, אני לא קראתי שום תחקיר של השבק, אני קראתי תחקיר של, בוא נגיד, של הגורם הסיגינטי בצהל, כן? אז אני לא יודע חוץ מזה, אני רק מזה אולי קצת הקשתי דברים, אבל את הגורם הזה. בגורם הסיגינטי בצהל, היו בעיות, בייחוד גם אחרי המבצע בחאן יונס שנכשל, שחמאס הבין שהוא חדור וניסה לעשות פעולות כדי למנוע מצהל להשיג מידע באמצעי התקשורת שלו. אני מדבר על המבצע שבו נהרג סגן האלוף שם במאש כוחותינו, במה שהיה, היה על זה עובדה, אני לא זוכר את השם של המבצע, אבל זה אתה יודע על מה אני מדבר, זה נכון? והצופים אני מניח גם יודעים. אז החמאס ניסה בכל מודו, אבל גם ככה, הצליחו להשיג מודיעין בדרכים לא דרכים, באמת היה מאמץ גדול להשיג מודיעין, אלא מה? שאצלנו בראש, זה פשוט תתנפס כל הזמן על, 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 על מה שקרוי הקונספציה, לא היו מוכנים לקבל שום דבר אחר, זה פה אני נכנס, חוזר חזר למתודולוגיה. המתודולוגיה יש לה גם דרך לעזור לך להתמודד מול הקונספציה, כי כשאתה צריך לעבור רשימת תיוג, אתה חייב, אין לך ברירה, ולכן, אנחנו דברנו על אומץ לב אזרחי וכתבנו והתעסקנו עם זה. ולכן זה לא רק העניין של אובדן שכולם אומרים סדר, כולם, כן, אנחנו מקבלים את התזה, זה לא מסקלקולציה וזה. אלא גם כשלא נעשים הדברים בצורה מסודרת ושיטתית, אתה מאבד דברים בדרך ואתה לא יכול להתמודד, אתה יודע, זה כאילו דיבור כזה. מה אתה חושב על זה, ארז?
אני מסכים לחלוטין, אני חושב שהדוגמה הזאת של אותן שיחות ליליות בצבא, כי צריך לומר, אפשר להגיד הרבה דברים רעים על, על, על ראש השבק והתנהלותו, אבל ראש השבק חוזר מהבית, מחזיר איתו את כל המטה שלו.
כל המטה, הוא מחזיר את כל המטה ועושה, הוא יודע שהולך להיות משהו
כזה. אירוע חריג ביותר, ולמרות שהוא חוזר מהבית, ולמרות שהוא מחזיר את כל המטה, בסוף אחרי שאנשים באים, אחרי שאנשים עוברים על החומר המודיעיני שנמצא ברשותם, המסקנה שלו מהאירוע, לא בהכרח של אנשיו, ושמעתי שהיו שם דעות אחרות, המסקנה שלו חוזרת לאותו סיפור של מיסקלקולציה. ובדף המסוכנת שהוא אומר, אם אני טועה, אז חמאס ילך לפשיטה 2 או משהו בסגנון הזה, לא משהו שצריך להדיר שינה מעיני צהל אם הוא ערוך ומוכן. נדבר עוד שנייה אולי על הערוך והמוכן, כי אני חושב שגם פה עשינו הרבה מאוד כשלים. אבל הלב של, של אותו לילה, אותן שיחות לא מתנהלות בצורה מקצועית, לא מתנהלות בצורה של הערכת המצב. מה שנקרא, עזוב את הספר, הם אפילו לא מנסים להיזכר מה כתוב בספר. כל אחד אומר את דעתו, הרמטכ"ל מסכם את סיכומו, מתקבלות החלטות, אין אפילו עדכון רוחבי של כלל המערכת, המבצעית והמקצועית בצבא.
אגב, זה חלק מהספר, אגב, אפרופו, זאת אומרת, העדכון לרוחב, שכולם, חיל האוויר לא יודע מה קורה, אמן הוא בכלל לחיים באיזה סרט, כל המערכת, כאילו אין, כאילו שכל הכשלים התמקזו למקום אחד.
אז זה הסוגיה לדעתי שאני חושב שהיא ברורה, היא כואבת, זה ששמענו כולל רעיון ששמעתי עם אשתו של הרמטכ"ל הקודם, של הרצי, שמדברת על איך הוא קם בבוקר ולקראת שבע, נשק את התפילין, לוקח את התפילין או משהו כזה ויוצא מהבית ואז היא מבינה שזה מלחמה. לא ברור איך זה מגיע לשם. לא ברור איך לרחת המבצעים לוקח הרבה מאוד זמן להגיע לחטיבה, לבור בקריה. מישהו בסוף הקמבט שאמור לנהל את כל המערכת הצבאית מקצה לקצה. בפיקוד הדרום מגיע האלוף מהבית אחרי המלצה חמה של קצין האג"ם, הוא מספיק להגיע ממש דקות ספורות לפני שכל העסק מתחיל, חלק מהקצינים. כולל אותו קצין מודיעין.
בוא נאמר, חלק התנגדו, חלק, כאילו, המליצו לו לא לבוא, נכון?
חלק מהקצינים, כולל אותו קצין מודיעין שהתנגד לחזרה מהבית, ואפילו האשים את קצין האג"ם ביצירת דמורליזציה מיותרת, מגיעים, יוצאים מהבית אחרי שהאש כבר נפתחת, וחלקם מגיעים, מה שנקרא, באור שיניהם, בלי שהם גם מותקלים בדרך. אז יש פה קשר אחד בסיסי באיך מנהלים את אותו תהליך בלילה כדי להגיע לבוקר בצורה נכונה. הדבר השני,
רגע, אז אני רוצה לשאול לך לבוקר עוד משהו, שאלה, ואני פשוט לא בקיא מתי זה קרה, אולי אתה יודע. הסיפור של, אתה יודע, הדבר הקלאסי, מי שואלים, הכוננות עם שחר, זה שהחיילים קמים, עולים על ציוד, ונמצאים בעמדות. ועוד אצלנו, כשהיינו חיילים, היינו לא גם בזה, זה היה נגמר בתרגול, תמיד היה, זה תמיד היה, עולה, עולה לה, זה היה מתיש להלאה, עולה, עומד בעמדות, ואז תרגול של תקיפה. מתי זה נחתך?
תראה, זה לא נחתך בצורה חד-חד ערכית. אם כי כבר שאני מתחקר בזמנו את האירוע של גלעד שליט, יחד עם...
גם טיבון.
לא, עוד לפני חזרתו של גלעד שליט, עם גיאור איילנד, בחטיפה ב-2006, אז בתחקיר שם יש אירוע שנקרא כוננות עם שחר, אבל אז אתה שואל את אנשים, מה אתם עושים בכוננות עם שחר? אז החמל עולה מול העמדות לוודא שכולם בערנות. ואז מספר גלעד שליט, שתחקרתי אותו כמה שנים אחרי זה כשהוא חוזר עם נועם טיבון, אז גלעד שליט אומר, כן, נכון, כי המפקד הטנק והטען שהיו בה בכיפה למעלה, שניהם נהרגו. אז הוא אומר, כן, החמל עלה, אני בדיוק במשמרות, הוא היה בכיפת מפקד וואנה בקשר. החמל עלה ושאל, הכל בסדר. עכשיו, שניים ישנו באותה עת. אז הוא אומר, לא רציתי לשקר, אז אמרתי, הכל בסדר. אבל בפועל, שני אנשים ישנו בטנק, בזמן הזה שנקרא כוננות עם שחר, שהם נמצאים בעמדה, בגלל שיש התראה ספציפית וממוקדת, על הגזרה שלהם, וכו' וכו', ואידך זיל גמור, וזה ב-2006, לא ב-2023. אבל גם כאן, כוננות עם שחר לא בוטלה, היא קיימת. למעשה, כשאתה מתחקר...
פשוט התמסמסה עם החיים, מה שאתה אומר.
אז בסוף זה יורד לרזולוציה של המפקדים ואיך הם מנהלים את הדברים. האם רק מהירים את האנשים והם יושבים ככה חצי רדומים על המיטה, האם הם יוצאים ועולים לעמדות, אז בחלק מהמקומות אנחנו יודעים, במוצבים של חיילי גולני, כוננות עם שחר מלאה, אנשים יצאו, היו בעמדות, היו בכלים, אבל הם לא ידעו כלום, לא אמרו להם כלום, לא סיפרו להם כלום, ופה אנחנו חוזרים לעניין הבא, של אחרי אותה מערכות מצב, אחרי אותו תהליך, מה אתה עושה? עכשיו יש מידע. עכשיו אני אלוף פיקוד הדרום, או אני מפקד אוגדת עזה. יש מידע, מסבירים לי שיש פה מודיעין רגיש, מסבירים לי שאי אפשר לחשוף אותו ואי אפשר לזה, ולכן גם לא מאשרים להחזיר את המגדי מהבית, ולא מאשרים להוסיף, למרות שירון פינקלמן מבקש את זה, ויש איזשהו סיכום כזה, אבל לא ממומש, לא מאפשרים להביא עוד כלים, זאת אומרת, כתבמים ומסקרים לגזרה, כדי לא לשרוף את אותו קצה מודיעיני. אבל בסוף, אני מפקד בבטש, אני מנסה לעצום שני העיניים ולחשוב מה היה עושה יוסי בחר אם הוא היה מפקד אוגדת עזה. מה היה עושה גבי אשכנזי ששירתתי תחתיו אם הוא היה מפקד אוגדת עזה. הם היו עושים מה שעושה כל מפקד בבטש, כשיש רעשים. לא מחכים למודיעין הספציפי שיגיד שבמול קו דיווח 8, הולך לבוא, הולכים להגיע שני מחבלים. הם עושים תרגולת, הפעלה, בלי לספר לחיילים כלום. לא חושפים מודיעין, לא מספרים להם שיש מידע, לא אומרים להם התראה. עושים הקפצה, כמו שעושים בבט"ש מאז שאנחנו היינו חיילים. הדברים הבסיסיים האלה של תרגולת, של תנועה, של מיקום של המפקדים, של, תראה, בסוף המלחמה תופסת את מפקד האוגדה בחדר באוגדה, את שני מפקדי החטיבות המרחביות כנל, לא, על הפיקוד כבר דיברתי, המלחמה הזאת בבוקר תופסת את כל המערכת רדומה לגמרי, לא בהיבט של שינה פיזית, אלא בהיבט של לא מוכנה ולא מתועלת, שלא לדבר על מה שאמרת קודם, עדכונים של חיל האוויר, חיבור של חיל האוויר, חיבור של מערכות, בדיקה של איפה יש לי כלים, איפה יש לי כוננויות, לבדוק שנייה, אתה יודע, לרוץ, זה מה שעושה...
בוודאי, כוחות שכנים, יש לך כוחות, יש סדר פעולות שלם, עוד פעם אני חוזר לספר המקורבן הזה, יש סדר פעולות שלם שצריך לעשות, כוחות שכנים, לעדכן, ואולי אתה רוצה להגיד להם תתכונן, אל תגיע לעזה, תגיע אבל קרוב, אתה יודע, יש מלא, יש כוחות שמתאמנים בצהלים, או שנשארו תורנים בצהלים, יש מלא דברים, כאילו, זה א' ב' של עבודת מטה, כאילו, של מפקד, איך עובדים. זה מטמטם.
אז באמת, לפחות מה שאני מכיר מהתחקיר הפיקודי, קצין האגם של הפיקוד, שהוא מגיע לחמל בסביבות 4, שהוא מגיע לפיקוד באזור 4.5 או משהו דומה, אז באמת הוא מבקש לוודא שנייה, מי הכוננויות בכלל? בואו נמצא את האנשים, אתה מדבר אמצע הלילה, בואו נראה מי הכוננויות, מה הטלפונים, איך יוצרים איתם קשר, איפה ההובלות שלהם. שורה של דברים שברגע הפעלה מקצרים מאוד את התגובה ואת התהליך, ואתה צודק. הכל זה בבדחים, הכל זה במילוי הרעות, והכל זה בהבנה שבבטש המודיעין הוא nice to have. הוא לא משהו שאתה מסתמך עליו. אתה צריך לפעול בבטש, כאילו
בסיום. אתה מבין את זה שלך, מה שיש לך זה מה שאתה רואה בעיניים.
מה שאתה רואה, ולהיות ערוך לזה שהולכים להתקיף אותך עכשיו, מעבר לעיכול הבא בכביש, או בכניסה הבאה לעמדה, אתה הולך להיות מותקף, וככה אתה צריך לפעול. והשחיקה בעניין הזה, והסתמכות היתר על הטכנולוגיות, ראינו תפיסת ההפעלה של אוגדת עזה, מה כתוב שם על הגדר, על המכשול שהושלם כמה שנים קודם לכן. שהמכשול מונע או מעכב חדירות, שהמכשול יאפשר לנו התראה מספקת כדי לערוך ולערך עם הכוחות. וכל התהליך הזה כולו מביא אותך למציאות שבה הצבא נתפס, הצבא בונה על מודיעין, הצבא בונה על המכשול, והצבא בונה על יכולת התגובה המהירה שלו באש. אז המודיעין, החמאס קלט את הרעיון ועבד עלינו בעיניים, סינואר יודע שמאזינים לו, אז הוא כותב פתקים, לא משנה שאמרת בסדק שהיו מספיק סימני התראה ופשוט...
לא, בוודאי, בוודאי, לא, לא שהיה. תמיד, ארז, תמיד חסר לך מודיעין, תמיד. אין, כאילו, מה השאלה? כאילו, זה ברור. תמיד חסר לך, ותמיד אתה רוצה יותר, ותמיד עוד, עוד ועוד. אבל מה שהיה, הספיק. אנחנו יודעים את כל הדברים שהיו. מה שהיה הספיק, היה צריך לדעם, כאילו אתה אומר, רגע, קצת מחשבה, וחוץ מבכלל זה בצד של המודיעין, וחוץ מזה אני גם אגיד לך, אני אשתמש במילים לא לי, מי שאמר, מה זה המודיעין? הוא כלב נחייה של המפקד? איפה שהוא אומר, לך שמאלה, אז הוא לך שמאלה? מה הוא כאילו, המפקד הוא טמבל, אומר, תופס את החוט, אומר, המודיעין אומר לו לך שמאלה, אז הוא לך שמאלה, ודומר לו לך ימינה, מה, אין לך ראש? אנחנו יודעים, ארז, אנחנו יודעים, שהמודיעין זה אצל המפקד. הוא אחראי להערכת המודיעין, זה לא שהקצין מודיעין שלו אחראי, זה שום דבר. ופה באמת הכשל שהתנקז בשביל החודש, הוא כשל פיקודי בסופו של דבר, כשל של המפקדים. אז עזוב את המודיעין, בסדר, המודיעין, אני מבין את הסיפור של המודיעין, שהוריך את כולם בכחש וסינואר עשה את מה שעשה. אבל המפקדים נפלו בבור הזה, בבור יקוש, חתכת בור יקוש זה.
כן, והבור הזה הוא כמו שאמרנו, הוא מתחיל באמת בבור המודיעיני, אבל הוא ממשיך גם בבור של ההערכות ושל הנוכחות. אז יש פה גם כמה רמות של עיוותים, ועל חלקם דיברנו וכתבנו כבר, אז לא נחזור, אבל איפה ממוקמים המפקדות והמחנות, האם המחנות שלנו הם מחנות או מוצבים, איך בגלל סוגיות של... שם וקילומטר וכו וכו וכו, חצי מהטנקים שנמצאים בכלל בגזרה שהם מראש כמות קטנה ממה שהיה בעבר, הם בכלל מה שנקרא לא בכוננות או לא נמצאים במצב של נסיעה.
לא רק נסיעה ולא במצב של ירי, כאילו יש שם, כאילו אתה משתגע, כאילו אתה תראה.
תמונה של טנק עם כיסוי לואה היא משהו שבהחלט מזעזע, אפילו חריניקים כמונו. שאתה נמצא תחת התקפה. והסיפור של ההבנה או האמונה הזאת שהטכנולוגיה היא חליף חליף לסדק, חליף לכוננות, חליף לזמן. אז פעם אחר פעם אנחנו מופתעים מחדש וכבר צריכים להפסיק להיות מופתעים. הטכנולוגיה היא לא חליף, הטכנולוגיה היא כלי שיכול לייעל, היא כלי שיכול לסייע. בסוף, אם אין מאחורי המכשול כוח בתצפית ובאש, המכשול לא שווה כלום, את זה למדו כבר.
אנחנו כולנו יודעים שבהגנה, אתה צריך מה שנקרא חיפוי ההדדי. אני מכיר, אני עוד רואה את ההדדי עם ההי, אתה יודע, אני עוד רואה את הספר שאומר חיפוי ההדדי. אז כאילו, אתה צריך חיפוי ההדדי, אתה צריך תצפית באש, אתה לא יכול לשים קיר ולהגיד, לך לישון. זה פשוט, אבל תקשיב, זה תקלות, בוא נאמר שהן ברמה העקרונית יותר, זה נכון. אבל פה מה שמטמטם, אני אומר לך, תקשיב, רונן בר, נגיד שהוא מגיע למסקנה שהולכת להיות תקיפה אפילו של שני יישובים, נגיד של יישוב, לא יודע מה, אני לא נכנס לראש לו, אני לא יודע מה עבר לו בראש אותו לילה שהולך. יש חיילים שם, יש אזרחים שם, איך אתה לוקח על אחריותך את הדבר הזה? ואתה אומר, תשמע, אתה עושה ניהול סיכונים, אתה אומר בסדר, אנחנו לא רוצים מיסקלקולציה, אבל יש שם חיילים, יש שם, כאילו, איפה אתה, איך אתה מוצא את האיזון הזה? לדעתי, פה יש איזה בור, וזה הרצי הלוי אותו דבר, התפיסה הזאת, שכן, בוא נראה, נדבר בבוקר, כמו שאמר חליב, שמונה בבוקר, לא יודע מי אמר שם, בוא נדבר בשמונה בבוקר. זו תפיסה שאתה אומר, רגע, מה עבר לאנשים האלה בראש? אז אני לא יודע, תראה, זה לא רק עניין מקצועי, אני מתקשה לחשוב שזה רק עניין מקצועי. יש פה גם, תמיד אני הולך, יש פה גם עניין ערכי, מה התפקיד שלך, מה באמת התחושת האחריות שלך כלפי עם ישראל? באמת, זה שם אני נמצא. מה תחושה, אם אתה לא בחרדה קבועה על עם ישראל, על האנשים, על האזרחים, שזה התפקיד שלך, התפקיד שלך זה לשמור עליהם. אתה יודע, אני מסתכל לשמיים ואני אומר, וואלה, מה אני אגיד לך? אין לי מה להגיד יותר מדי.
זה עצוב ומטריד ומדאיג, ובסוף זאת אחריות של מפקדים. המודיעין, כמו שאתה אומר, צריך לתת מודיעין, ומודיעין היה פה. הפרשנות המודיעינית של ראש השבק, והעובדה שהרמטכ"ל הקודם מקבל אותה, הוא מאמץ אותה, הוא בעצם היא הופכת להיות המכוון שלאורו פועל כל הצבא, הם שני כישלונות מרכזיים, שאם אתה מחפש את השם מספר 1 והשם מספר 2, אז בלי שהקמנו ועדת חקירה ממלכתית ורבנו מי ימנה את חבריה, אני חושב שזה די ברור. בשבעה באוקטובר, אשמים הרצי הלוי, רונן בר, אפשר אחרי זה להוסיף.
אני מתמודד כבר עם אנשים, אפרופו השבעה, אני חושב שאנחנו לא נגמור את הדיון הזה, כי יש לנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלא יקרה, אוקיי? אנחנו יש לנו עוד דיון שלם גדול. אבל אני אומר לך, אני מדבר עם אנשים, ותמיד אומרים, רגע, מה עם ראש הממשלה? מה עם המנהיג העליון? כמו שנקרא, המצביא העליון או המפקד העליון? אז אני אומר, תגידו לי.
זה שלא התקשרו אליו בלילה.
לא, עזב אותי, כאילו בסדר. אני אומר, תגידו לי, מה זה קשור לאחריות שלכם? מה זה קשור? אני לא מבין. נניח שיש לך, הגעת, נקלעת לבן אדם חדל האישים הכי בעולם. קט רמה, לא שווה כלום. אז מה? אז אתה מפקיר את האחריות שלך בגלל שאתה אומר שזה הוא? מה זאת אומרת? הצבא, זה אחריות שלו. שבק, זה אחריות שלו. מה זה קשור לאחרים בכלל? זה אחריות שלך. איפה אתה נסתכל על זה? אז לא, ואחר כך אתה חושב שמישהו אחר, הוא חדל אישים, הוא תת רמה, הוא זה. בסדר, קיבלנו. זה המצב. אבל איפה אתה נמצא בסיפור הזה?
גם אם, נכון, גם אם, אני אומר, גם אם הכסף הקטרי והמדיניות הממשלתית, הכל, בוא נגיד שהכל בסדר, הכל נורא והיום והכל אסון. בסוף אתה אמור להחזיק את הגזרה ואת הגדר, גם במציאות הזאת.
בוודאי. ארז, זה על זה, כשאני אומר, העניין המקצועי, אני אומר, זה העניין הערכי. תחושת האחריות שלך, מה אתה מבין, שאתה צריך לעשות, איפה זה יושב אצלך, אצלך בפנים, בשביל להגן על מי שמינו אותך להגן, על המדינה. אין מישהו אחר שמגן, זה אתה, זה פשוט אצלך. אז זה פשוט, אתה יודע, זה כשמסתכלים הצידה, ואומרים, רגע, הוא ושם, אני מסתכל, מה זה קשור? מה זה קשור?
בוא נגיד רק איזה שלושה משפטים כלליים, דברים שאסור להשאיר אותם ללא מענה. אז קודם כל, לכל אלה ששואלים איפה היה חיל האוויר, אז צריך לומר, חיל האוויר לא היה באירוע כי לא הכניסו אותו לאירוע וזה תקלה, וחיל האוויר בבוקר פעל בקבועי זמן על פי הגדרות, הכוננות שלו, ולא עיכב אותו שום דבר מלפעול ומלעשות, למעט העובדה שלא הייתה שום הכנה ושום הכוונה של הפעלת חיל האוויר לטובת המגננה. חיל האוויר ממריא והולך לחפש את עזדין אל חדד ואת
יחסינואר. מטרות בעומק
ומשעבד לצורך הזה הרבה מאוד משאבי חוזי ואיסוף וכתבם וקרב שהיו יכולים לשנות ולהפוך
את זה. ארז, ארז, כדי לגמור את הנקודה הזו של חיל האוויר הוא לא איזה אלקטרון חופשי, יש לו רמטכ"ל עליו. זאת אומרת, הוא פעל.
חטיבת מבצעים שמפעילה אותו.
בוודאי, הוא פעל מתוך זה דרכיבה, כאילו זה שלא הוא עכשיו, זה גם, זה לא מוריד מהאחריות שלו.
זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה, ראיתי שהשיח על זה השבוע, לא הייתה פגישה לליד במחסום ארז בין אוסקר או נציגו לבין עזדין אל חדד. כל הסיפורים האלה, אני אומר את זה לחברינו וידידינו בימין, אל תלכו לשם, זה לא שם. יש מספיק כשלים שצריך לטפל בהם ולטפל בהם לעומק, כמו שאמרת, בקרוב וברחוק. לא היה אז דבר כזה, אפילו לא דבר דומה. ומי שמספר משהו אחר, יש לו בעיה עם עצמו ויש לו בעיה עם המציאות. והדבר האחרון במישור הזה, שמנסים לחבר גם אותו, המרגל בפיקוד הדרום, אז סיפור ארוך שלא הייתי נכנס אליו כרגע, אבל גם לא קשור לאירוע של השבעה.
אני אגיד לך משהו, ברוב ש... תראה, אני אגיד לך, זה כבר נכנס לנפש האדם. בגלל שאנחנו עדיין לא מבינים את האירוע, אז אנשים מחפשים בכל מיני, להתעלות בכל מיני דברים, אז נתלים בדברים שהם לפעמים אתה אומר, בוא נמחיית. הבעיה זה שאנחנו תחקירי אמת לא עשינו. אגב, אני עוד פעם, אתה יודע, בסוגריים, אני אומר, אתמול בפינה של היידיש והמרוקאית עם שפטל, לא יכולתי לתפק, אמרתי, רגע, ומה עם התחקירים של הפרקליטות? הפצר החדש שיכנס, שיעשה תחקיר לפרקליטות על כל ההתנהלות שלו במלחמה. לא לשאיר את זה ככה סתם, זה בסוגריים. התחקירים שלא נעשו, והעובדה שאנחנו עדיין מסתובבים עם עלתה, חלק מהדברים, גורמת לאנשים, זה טבעי, ירד, זה טבעי, גורמת לאנשים להתעלות בכל מיני דברים, אבל כאילו, בסופו של דבר, אתה יודע, מישהו אמר לי על בגידה, פתחת את הדיון הזה על הבגידה. מישהו אמר לי על הבגידה, פה אני נסיים כבר, שלא נלאה את הצופים שלנו. אז אמרתי, תקשיב, אני לא יודע, אני אפילו לא נכנס לפעמים, אני לא מוכן לקבל את זה, לא מוכן לקבל את הרעיון של בגידה, לא מוכן לקבל אותו, לפני שאני בכלל מתחיל לדון על פרטים בזה. זה כאילו לא נתפס לי בראש. אז זה כאילו, אז אני לא, אתה יודע, שאלו את הוקינג פעם על איזה, על תיאוריית הפיזיקה של המיתרים, הוקינג היה משותק, אתה יודע, על הניוון שרירים, מה הוא חושב? הוא אומר, אני לא מקבל את זה. שאלו אותו למה, הוא אומר, זה יותר מדי מסובך בשבילי. לא בגלל שזה לא נכון, הוא אומר, מסובך בשבילי, לא מוכן לקבל את זה. אז אני הפוך, זה, אני לא מוכן לקבל את הבגידה, כי אני לא מוכן לבלוע את הגלולה המרה הזאת. זה הסיפור, תמשיך ארץ.
נראה לי שאת, את, 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 מה שנקרא, את הרע עשינו לצופים ב... בצורה מזוקקת, אלו הבעיות העיקריות של אותו לילה.
אנחנו נעשה פודקאסט נוסף ארז על זה, כדי לנסות, אנחנו כתבנו מאמר, אולי הצופים לא זה, אבל כאילו שדברים האלה יכולים לקרות בעוד גזרות, בעודנו מדברים, אנחנו לא תמו אויבינו, לא תמו האתגרים שלנו, ולא תמו האתגרים בתוך הצבא, ואני מקווה שהערכות מצב כבר, אני לא יודע איך עושים אותם עכשיו, אבל... גם זה כדאי שנדבר על זה. ותגיד לי, מה מצבנו עם יוסף בבור? מה מצבנו, הרב הראשי?
פרשת וישב,
כן.
היא באמת פרשה מיוחדת, ואנחנו לומדים ממנה. אם בפרשה הקודמת דיברנו על הסולם ועל החזון, אז בפרשת וישב אתה לומד על החלום. יוסף חולם החלומות שבסוף הם מתגשמים. אתה למד מכך שאסור לזלזל בחלומות, ולהפך, כדאי שיהיה לך חלום של לאן אתה היית רוצה להגיע ומה היית רוצה לעשות, ושתדע לממש אותו. זה נכון ברמה הפרטית, זה נכון גם ברמה הלאומית. אז נאחל לעם ישראל שחלומותיו יתגשמו.
תודה רבה.
תהיה לנו שבת שלום.
שבת שלום לכולם.